רוצה לעשות היום זה לחזור קצת לדברים שדיברנו במבוא, במבואות, על על הפשטות.
התחלנו לדאוג. מה ביצענו את השיעור?
אנחנו רק עכשיו מתחילים. עכשיו רק פטפטנו. אז זה פועל כבר?
כן.
אז דיברנו במבואות על על הפשטות בכמה מישורים. בין היתר דיברתי על הכללות משני סוגים, אינדוקציה ואבדוקציה. ואינדוקציה פירושו ללכת מפרט לקבוצה שמכילה אותו, ואבדוקציה זה ללכת מתופעות לתיאוריה. זאת אומרת, לקחת כל מיני תופעות ולראות מה מה התיאוריה שעומדת מאחוריהן. ובעצם כך גם בונים תיאוריה מדעית. אתה עושה ניסויים על כל מיני מקרים, או אתה רואה תופעות מסוימות, ואתה בונה איזושהי תיאוריה שמסבירה את את התופעות האלה. אחרי שבנית תיאוריה, כמובן אתה יכול גם לעשות אינדוקציה פשוטה, הכללה. זאת אומרת, אתה יכול לראות באיזה מקומות נוספים תהיה התנהגות דומה, לפי החוק שאותו חשפת. אבל בבסיס של האינדוקציה יושבת אבדוקציה. או במילים אחרות, כשאתה עושה, דיברתי על זה אז, כשאתה עושה הכללה לקבוצה, מאחורי הכללה לקבוצה יושבת איזושהי הבנה. אי אפשר לעשות הכללה לקבוצה בלי הבנה. כי אתה רואה חמור שיש לו 4 רגליים. לא טוב, אז לכל החמורים יש 4 רגליים. למה? אולי לכל בעלי החיים בישראל יש 4 רגליים. מי אמר שהפרמטר הרלוונטי זה היותו חמור? אולי הפרמטר הרלוונטי זה היותו בעל חיים בארץ, בישראל. או לא יודע מה, או כל מה שתעלו בדעתכם. אז וזו שאלה מעניינת, ואני גם דיברתי את זה, אני לא זוכר כבר, על הפל וקר, על השאלה של איך אנחנו, אם אנחנו עוברים מהעובדות לתיאוריה, כמו התיאור הבנאלי, הנאיבי קצת של פרנסיס בייקון, או שזה רצוב השוב. זאת התיאוריה גם עוזרת לנו לאתר איזה עובדות הן רלוונטיות, ורק אז אתה יכול לעבור חזרה לתיאוריה. אז בעצם זה, הבעיה הזאת משקפת את זה, שכשאתה רואה אוסף של מקרים, השאלה א', איזה אוסף לשייך לאותו חוק, לאותה תיאוריה? ואחרי זה, מהי אותה תיאוריה? זה כמובן שתי שאלות שקשורות אחת לשנייה. מהי התיאוריה? ומהי התיאוריה קובע איזה אוסף של מקרים ייכנס לקבוצה אחת. כן, תחשבו על ניוטון. ניוטון שגילה את חוק הגרביטציה. אז הוא קשר תופעות שאף אחד לא מעלה בדעתו שיש קשר ביניהם. מסלולי הכוכבים עם גאות ושפל, למשל. מה הקשר לתופעת גאות ושפל ולאיך הכוכבים זזים בשמיים? אז באותה מידה היית יכול לשאול מה התיאוריה שעומדת מאחורי גאות ושפל וצבע העורבים באוסטרליה. איך אתה יודע שזה לא קשור? למה דווקא שני אלה שייכים לקבוצת הדברים שאתה לחפש להם איזשהו הסבר משותף? זאת אומרת, החלוקה של התופעות לקבוצות היא בעצמה תלויה תיאוריה. זאת אומרת, התיאוריה קובעת איזה קבוצת תופעות היא קבוצה רלוונטית, קבוצה אחת.
אפשר לקרוא לזה תיאוריה, זה השערה. אתה עכשיו הולך ובודק, ואז זה הופך להיות תיאוריה.
ברור, כל זה לא הושש, זה השערה, אבל זאת השערה תיאורטית. אתה בונה תיאוריה בהשערה, חוזר לעובדות, חוזר חזרה לתיאוריה, עוד פעם לעובדות, זה הרי קורה יותר מפעם פעמיים, זה קורה הרבה פעמים. וכל פעם שתיאוריה עוברת שכלול, כארטיקולציה, מה שנקרא, אז כל פעם יש מגלים איזשהם עובדות שלא מצייתות. אתה צריך לשנות את התיאוריה. כל פעם אתה מגלה משהו חדש. וכל פעם המעבר הזה בין העובדות לתיאוריה, אין פה סדר קדימה. זה כל הזמן רצוב השוב כזה. אז
למה זה נמצא לצריך לאינדוקציה והדדוקציה?
לא, האבדוקציה.
כן, איך זה קשור לי בכלל
לדוקציה? האבדוקציה זה הסבר. האבדוקציה זה מעבר מעובדות לתיאוריה. והאינדוקציה זה המעבר מעובדות פרטיות לקבוצות של עובדות. למשל, אתה רואה, דיברנו שני גופים שנופלים לכדור הארץ, עד וכדור. אז יש לך שתי עובדות, אוקיי. אני בכלל, מי אמר שזה שתי עובדות ששייכות לאותו חוק? למה לא צבע הציפור, כן, באוסטרליה? החלטת שכבר כן, איזושהי סיבה. ברור שיש לך איזושהי אינטואיציה תיאורטית שאומרת שזה כנראה שייך יש סיכוי ששייך לאותו סוג של תופעות. ואתה שואל, אוקיי, ומה מה מאחד אותם? מה עומד מאחורי זה? אה, יש חוק גרביטציה. מה אומר חוק גרביטציה? חוק גרביטציה אומר שכל שני גופים בעלי מסה נמשכים אחד לשני. אה, אם זה ככה, זה לא כדור ועיפרון, זה גם סטנדר, כיסא, תמונה, שעון, כל מיני דברים, כל מה שיש לו מסה. אז אני הולך לתיאוריה, חוזר חזרה, מארגן את קבוצת העובדות, בודק עוד פעם עובדות אחרות. או בעובדות האלה, אולי משהו בכל זאת לא מתקיים, או שיש עובדות נוספות שבהן זה כן מתקיים, לא מתאים בדיוק למה ש... אני חוזר חזרה לתיאוריה, מתקן אותה, משכלל אותה, משנה אותה, משנה. ואז חוזר עוד פעם בעובדות, וכן הלאה. עכשיו, המעבר מהעובדות לתיאוריה זה אבדוקציה. כשאתה יורד מהתיאוריה ומגדיר את קבוצת העובדות, בעצם יש תהליך של אינדוקציה. כי לקחת שתי עובדות מסוימות, ונגיד על הכדור והעיפרון, או העת, ואז פתאום הגעת למסקנה שכל העצמים בעלי המסה בעצם מתנהלים אותו דבר. זאת אינדוקציה. אבל מאחוריה יושבת אבדוקציה. מאחורי אינדוקציה תמיד יושבת איזושהי הבנה מה עומד מאחורי הקבוצה, מה הפרמטר הרלוונטי שמגדיר פה קבוצה. עכשיו פה, אנחנו יכולים אולי לראות את הדברים האלה. הסוגיה של אבות מזיקים, שטיפה דיברתי עליה, אני רוצה היום להרחיב בו יותר. שם אני חושב שרואים את זה בצורה מאוד ברורה. זאת אומרת, אני אקדים לזה את המיתוס הבריסקאי, כן, הידוע. בשם רב חיים מבריסק אומרים, אנחנו לא שואלים למה, רק מה. במילים אחרות, אנחנו לא עושים אבדוקציות, רק לכל היותר אינדוקציות. אוקיי? שואלים מה הדין אומר ואיפה הוא חל ואיפה הוא לא חל. הטענה שבעצם יוצאת מה שאמרתי קודם, אין דבר כזה לשאול מה בלי למה. מאחורי כל מה תמיד יושב למה. זאת אומרת, אתה לא יכול לעשות, תודה, אתה לא יכול לעשות הכללות מעובדות פרטיות אם אין לך איזשהו רעיון מה התיאוריה שעומדת מאחורי זה. למה שאתה עושה הכללה דווקא לקבוצה הזאת ולא לזה קבוצה אחרת? זאת אומרת, למה הפרמטר הרלוונטי הוא זה ולא זה? אתה צריך להניח שזה הפרמטר שקובע את הדין לענייננו, אוקיי? לכן אין דבר כזה מה בלי למה, זאת אשליה. עכשיו, אחת הדוגמאות, אני חושב, היפות לעניין הזה...
למה זה קובע את זה?
מה?
למה זה...
תראה, זה הכל שאלה של מינונים. הרי זה לא באמת נוסח אף פעם כתיאוריה פילוסופית מומשגת ומסודרת. אם הם היו עושים איזושהי עבוד, בכלל, באופן כללי, בעולם הלמדני, אין כל כך רפלקסיה. בבריסק יחסית יש יותר. אין הסתכלות על מה משמעותם של הכללים שלפיהם אנחנו עובדים. פשוט רגילים לעבוד בצורות מסוימות, אנחנו עובדים ככה. אנחנו לא נותנים לנו כל כך דין וחשבון, רגע, מאיפה באו הכללים האלה? מה בדיוק הכללים האלה אומרים? איפה כן ואיפה לא? כל המושג הזה של ספרות כללים הוא יחסית מושג חדש. יש קצת בתקופת הראשונים, הרבה יותר בתקופת האחרונים. זה מושג חדש, המושג הזה של ספרות כללים. ובאופן פשוט, אני חושב שמה שרב חיים בעצם רצה לומר, זה שאנחנו כאילו לא דורשים טעם הדקרה. כמו שאנחנו יודעים גם בקשר של דיני דאורייתא, אנחנו לא דורשים את טעמו של הפסוק. אנחנו מפרשים את הפסוק לפי טעמו. אנחנו מסתכלים מה כתוב בו, כאילו זה ממש מה, בלי הלמה. אבל גם שם זה לא נכון.
אולי זה חשש.
אתה לא יכול להגיד, כן, יש הרבה שמסבירים את זה בגלל חשש, אני לא בטוח שזה נכון, אבל הנקודה היא שזאת אשליה. לכן יש בעיה קשה להגדיר מה זה נקרא דרישת טעם הדקרה. אגב, ראיתי טיפול לא רק בזה, בספר של הרב שמואל אריאל, שנקרא נטה בתוכים. בכלל, הוא איש מאוד מעניין.
אתה יודע שבאת שיעורים על זה ברעננה, כמה דקרה.
אה, כן, כן. אז הטענה היא שלמעשה, אם אתה לא דורש כמה דקרה, לא תוכל לפרש. בלי לשאול את הלמה, לא תוכל להגדיר את המה. איך אתה יכול להגדיר את גדרו של הדין בלי להבין מה עומד מאחוריו? בתורה כתוב דין. איך אתה יכול להגדיר מה הדין הזה אומר, מעבר למה שכתוב במפורש? אתה רוצה להבין מה העיקרון שעומד פה, על איזה מקרים ליישם את זה ואיזה מקרים לא ליישם את זה. תמיד מאחורי זה יושב איזשהו סוג של למה. עכשיו השאלה, איזה למה נכלל בדרישת טעם הדקרה ואיזה למה לא נכלל בדרישת טעם הדקרה? שאלות שקשה לשים שם גבול חד. יש אינדיקציות, דיברתי עליהן שם ברעננה. אז כך הדבר גם בהקשר לטיפול בגמרא. טיפול בגמרא זה אותו רעיון. גם שם הרב חיים בעצם מתכוון למה שאנחנו לא דורשים טעם הדקרא, את הטעמים של הגמרא. אנחנו קטונו, אנחנו לא מסוגלים להבין. אנחנו צריכים לתאר מה כתוב שם, להתמקד בעובדות, לא לעסוק בספקולציות. אין חיה כזאת.
אבל לא יכול לפסוק נכון, מפני שאם מגיעים אליך מקרים, אתה צריך לעשות הבחנות גם, אתה צריך להגיד, זה ברור, ופה זה ככה.
אז רב חיים, בתפיסה נאיבית, אני פשוט מסתכל, מה דומה לזה ומה לא דומה לזה, אני פשוט לוקח איזה איז, אם זה דומה, אני אשם, לא דומה, אבל זה שטויות, באיזה מישור זה דומה? כל דבר דומה לדבר אחר באיזשהו מובן, ולא דומה לו במובנים אחרים. עכשיו אתה צריך להחליט מי הם המובנים הרלוונטיים של הדמיון. אבל בשביל לדעת איזה מובן דמיון הוא רלוונטי, אתה צריך להחליט מה קובע את הדין. אחרת מה, איך תקבע את פרמטר הדמיון הרלוונטי. לכן אין דבר כזה מה בלי למה, זאת אשליה. זה קריאת כיוון, מה שאפשר לקבל מבריסק. זה לא באמת כלל שאפשר לקחת אותו ברצינות. ואחת הדוגמאות, אני חושב, הכי מובהקות לעניין הזה, זה הגמרא בתחילת בבא קמא, שמדברת על אבות נזיקין. מה שקורה שם, הגמרא מגדירה ארבעה אבות נזיקין, רש"י פה אומר מה זה אבות נזיקין, זה האבות, המשנה מגדירה, זה האבות, סוגי הנזק שמופיעים בתורה, זה נקרא אבות. תולדות זה מה שלא מופיע בתורה, אלא אנחנו לומדים על פי דמיון מהאבות. עכשיו, היחס בין אבות ותולדות מופיע בעוד הקשרים, גם בהלכות שבת, מופיע גם בשביעית, אפילו בעגלה הערופה, יש תולדות על אסור לחרוש נחל איתן, מה קורה עם תולדות חרישה, האם מותר לעשות שם, יש דיונים כאלה. יש בכל מיני מקומות עולה תולדות, אבות ותולדות של טומאה, מה שנידון כאן בגמרא. הקשר בין אבות ותולדות כמובן מזמין דיון במה שדיברנו כאן. כי התולדה נקבעת לפי הדמיון שלה לאב. אבל אם אתה לא מבין אותו של האב, תחליט מה דומה לו ומה לא דומה לו. על פי מה? אתה צריך להגיד, יש בו את אותו יסוד שיש באב, ולכן הוא דומה. איזה יסוד הוא היסוד הרלוונטי לדין? נגיד בהקשר הזה, לחיוב בתשלומי נזיקין. מה הפרמטר הקובע בנגיחה של שור שבגללו חייבים לשלם? עד שלא תחליט את זה, לא תדע שנשיכה של כלב גם עליה חייבים לשלם. איך אתה יודע שנשיכה של כלב דומה לנגיחה של שור? אתה צריך להחליט מה מאפיין נגיחה של שור, מה המאפיינים המהותיים, שאז אתה יכול להרחיב את זה גם לנשיכה של כלב.
בסדר, אבל גם לזה אפשר לקרוא מה, לא צריך לקרוא, זה לא חייב להיות למה. זה לא למה הדין הוא כזה, אלא מה.
זאת אומרת מה?
מה הפרמטר הקובע?
נו, ואיך אתה עונה על זה? מה הפרמטר?
ואיך אתה עונה בכלל?
אני אומר, לפי ההבנה. אני מנסה להבין מה עומד מאחורי החיוב הנזיקי, ואני אומר, מה ההיגיון שלי אומר, איזה פרמטרים רלוונטיים לחיוב נזיקי, ואז אני עושה את האנלוגיה. אני לא יכול להתייחס, זה כמו, דיברנו על הגדרה, זה בעצם היה כל הנושא של בהקדמות שלנו, דיברתי על הגדרה של קבוצות, הגדרה אקסטנסיבית ואינטנסיבית של קבוצות. זאת אומרת, איך אנחנו מגדירים קבוצה דרך ההיקף ודרך התוכן. עכשיו, אתה יכול להגדיר את קבוצת המדינות הדמוקרטיות על ידי פשוט למנות את כל המדינות הדמוקרטיות. פשוט נצביע, אנגליה, צרפת, ישראל, ארצות הברית, לא משנה. פשוט למנות אותן. אבל ברור שאתה לא יכול להתחיל משם. איך קבעת את רשימת המדינות האלה? למה החלטת שהם? אתה חייב להבין מה זאת דמוקרטיה, להסתכל על כל אחת מהמדינות האלה ולשאול האם היא מתאימה למאפיינים האלה או לא מתאימה. זאת אומרת, גם הגדרה דרך ההיקף, בסופו של דבר, יושבת על הגדרה דרך תוכן. אתה לא יכול להתעלם מהתוכן ולראות את ההיקף בתור תחליף. ההיקף זה תוצאה. זאת אומרת, אם אין תוכן מאחורי זה, אז ההיקף הוא שרירותי. אתה יכול להגביר איזה קבוצה שאתה רוצה, אין שום משמעות. אין פה נכון ולא נכון, ואתה לא... אתה עושה מה שאתה רוצה. אם אתה אומר שיש הגדרה של נכון ולא נכון, אז אתה אומר בעצם שמאחורי ההיקף יושב תוכן. מאחורי רשימת המדינות הדמוקרטיות, יושבת הגדרה, מה זו דמוקרטיה? אתה צריך להבין את זה. אני אומר, אותו דבר באבות נזיקין. ולכן הגמרא, אחרי שהמשנה מונה את ארבעת אבות הנזיקין, השור הבור המבעה והעדר, מחלוקת המוראים, מה זה בדיוק ארבעת אלה? אחד הפירושים זה, השור זה נגיחה, המבעה והעדר זה אש ושן ורגל, אז זה קרן, שן ורגל, אש ובור. יש אחרים שאומרים אדם, זה מחלוקת הרב ושמואל פה. אבל אלה ארבעת אבות הנזיקין. בגמרא מתחיל איזשהו דיון מה בעצם המאפיינים שלהם, של האבות הנזיקין האלה. עכשיו, אז במשנה, יש פה כמה היבטים בסוגיה, אני אצביע על כמה היבטים בסוגיה. אז במשנה עצמה כתוב כך, ארבע אבות נזיקין, השור הבור, המבעה והעבר. ואז המשנה מתחילה לעשות צריכותות. לא הרי השור כהרי המבאה, ולא הרי המבאה כהרי השור, ולא זה וזה שיש בו רוח חיים כהרי האש, שאין בו רוח חיים. ולא זה וזה שדרכן לילך ולהזיק, כהרי הבור שאין בו לילך ולהזיק. ובסוף הצלת השופש שבהן, שדרכן להזיק ושמירתן עליך, וכשהזיק חבר מזיק לשלם את השומי נזק במיטב הארץ. הרעיף מוסיף פה שממונך, דרכן להזיק ושמירתן עליך. אז עולים פה כל מיני מאפיינים של אבות הנזיקים. זה דרכו ללך ולהזיק, זה תחילת עשייתו לנזק, אין דרכו ללך ולהזיק, אין בו רוח חיים, כל מיני דברים מן הסוג הזה. אז כבר במשנה עצמה מתחילים רמזים למה בעצם מגדיר את אבות הנזיקים. מה הלמה שיושב מאחורי המה? מה בעצם המגדיר המהותי של אב נזק של קרן, או של שן ורגל, או של בור, או של אש. ואז המשנה עושה כל מיני צריכותות. צריכותות הכוונה, למה צריך את ארבעתם? תגיד לי אחד, אני אלמד את האחרים. תגיד שניים, אני אלמד את האחרים. זאת אומרת, המשנה מניחה שאני, אם זה מספיק דומה, לא צריך לכתוב את זה. אני הייתי לומד את זה משני האחרים. זה עצמו כבר כמובן מניח שיש לי איזושהי הבנה מה הפרמטרים הרלוונטיים. זאת אומרת, המשנה מניחה, נגיד שכולם היו, אין בהם רוח חיים. לא היה בעיה שאלה, אין בהם רוח חיים ובזה יש רוח חיים. נגיד שבכולם היה רוח חיים. אז אומרת המשנה, אז אם ככה אחד מהדברים היה צריך להיות מיותר. לא צריך טוב אותו בתורה, הייתי לומד לבד. איך היית לומד? למה? מי אמר לך שדווקא רוח חיים הוא הפרמטר הרלוונטי? זה לא כתוב בתורה. זה אתה מחליט שאלה הפרמטרים הרלוונטיים. כי ברור, אני שואל את עצמי מה הפרמטר הרלוונטי שמגדיר אב נזק, כנראה שזה שיש לו רוח חיים או שאין לו רוח חיים זה פרמטר רלוונטי. נראות בהמשך מה בדיוק, מה בדיוק זה עושה. אז זה כבר רואים במשנה עצמה. יש פה הערה מעניינת של תוספות שמכניסה אותנו לבית אחר של העניין. תוספות שואל, וקצת קשה, זה משמע דעונשין ממון מן הדין. במשנה משתמע שאם באמת לא הייתה פרחה על הלימוד, ואפשר היה ללמוד אב אחד מאב אחר או משני אבות אחרים, אז לא היה צריך לכתוב אותו. למה? כי היינו לומדים לבד. זאת אומרת, היינו לומדים לבד זה יפה, אבל לא עונשין מן הדין. אז איך היינו מחייבים לשלם מכוח לימוד של כבר או של בניין אב? הרי לא אנשים מן הדין. לפחות קל וחומר, בענייניו זה שאלה. אז התוספות אומר, אז מפה רואים שאנשים מן הדין. למשנה לא מפריע. באופן עקרוני, אם היה אפשר ללמוד, היינו לומדים, והפסוק באמת היה מיותר. והיינו מחייבים לשלם מכוח הלימוד של אב אחד מאב אחר. אז אומר התוספות, הוא המחילתין, המחילתה צריך להיות תניה, כי יפתח וכי יכרה, אם על הפתיחה חייב, על הקריאה לא כל שכן, אלא ללמדך שאין עונשים ממון מן הדין. אני כותב, כי יפתח ישבור או כי יכרה ישבור, למה צריך לכתוב גם את הפתיחה וגם את הקריאה? הרי ברור שאם על הפתיחה חייב, אז על הקריאה אתה ודאי חייב. למה? כי קריאה כוללת בתוכה גם פתיחה. פתיחה זה להריד מכסה של בור קיים. קריאה זה ליצור את הבור. בין היתר אתה מוריד את השכבה העליונה שלו, זאת אומרת, זה כולל גם את הפתיחה, זה ודאי יותר חמור מפתיחה, אז אם על הפתיחה חייב על הקריאה לכל שכן. למה התורה כותבת גם פתיחה וגם קריאה? ללמדך שאין עונשין ממון מן הדין. כי אם היא לא הייתה כותבת קריאה אלא רק פתיחה, והייתי לומד בקל וחומר לקריאה, לא מספיק, לא הייתי יכול לאנוש, כי זה יוצא מקל וחומר. בשביל זה התורה כותבת את זה במפורש. ומכאן גם לומדים עיקרון כללי, שלא עונשין ממון מן הדין. עכשיו, אין עונשין מן הדין זה יסוד מוסכם. אבל פה הדיון הוא על ממון, כי ממון הוא לא עונש, לכאורה, ממון הוא פיצוי. אז השאלה האם דבר כזה נכלל בכלל של עונשים מן הדין או כן, או לא נכלל בכלל הזה, אומר התוספות, קשה מה מכילת על מה שמופיע אצלנו במשנה. ומי הוא בפרק הפרה, דריש לו לדרשה אחרינה. זאת אומרת, תוספות אומר שכנראה זה מחלוקת בין הבבלי למכילת. ככה לומדים האחרונים בתוספות. זאת אומרת, הבבלי באמת לומד שעונשים ממון מן הדין, וכי יפתח ישבור, כי יכרה ישבור, הוא דורש את זה לדרשה אחרת, דפנון א' פה בהמשך, בממתת, והמחיל את התופס שאין עונשים המון מן הדין. עכשיו, המערשה במהדורה בת רשם, על הגמרא בדפנון ט', כשהיא מביאה את הדרשה האחרת, הוא מסביר מה המחלוקת. והוא טוען שהבבלי גם הוא אומר שאין עונשים המון מן הדין. אלא מה? במקרה של כי יפתח ישבור או כי יכרה ישבור, קל וחומר של בכלל מתי מנה. וקל וחומר של בכלל מתי מנה כן עונשים מן הדין. למה? ושבקל וחומר שבכלל מתי ימנה, זה כבר פרשנות, אבל בפשטות, בקל וחומר שבכלל מתי ימנה לא תיתכן פירחה. וכל הבעיה שלא אנשים המון מן הדין, זה החשש, אולי על הקל וחומר, יש פירחה. איך אתה יכול לענוש אם אתה לא בטוח שהלימוד הזה הוא אסור? להחמיר ולאסור אתה מרשה לעצמך, אבל להעניש זה משהו לא הפיך. אתה לא מרשה לעצמך להעניש על בסיס טיעון שיכול להיות שיש על הפרחה, שהוא נופל.
זה בכל אנשים
מנדים? מה?
זה בכל אנשים מנדים, או רק בממון הוא אומר את הכלל הזה שבכלל מתי מנים?
לא, לא, בכל אחד.
זאת אומרת, אתה
חושב... הוא טוען שממון לא שונה מאנשים, זה כל הרעיון של המרשה. ממון לא שונה מאנשים, לא אנשים מנדים. במקרה המסוים הזה, בגלל שזה קל וחומר שבכלל מתי מנה, אז עונשים. גם בעונש רגיל. יש את כזה משנה הידוע על, על, על מקריב מבניו למולך. אז יש שם דרשה מי בניו ולא כל בניו. אז כזה משנה שואל, אז זה קל וחומר שבכלל מתי מנה. אז אם אתה מקריב מי, מי בניך למולך, אחד או שניים מתוך חמישה שיש לך, אז אתה חייב מיטה. אם אתה מקריב את החמישה, אז לא. אז זה לא, אם הקרבת את החמישה, אז בתוכם גם הקרבת שניים. חוץ מזה, הקרבת עוד שלושה. אז שקרבת עוד שלושה, זה פותר אותך מעונש המיטה על שניים, זה אבסורד. בסדר? אז כזה מי שידוע, הוא אומר שם שני תירוצים, לא? כן, אחותו בת אביו בת אמרו זאת אותו רעיון. גם שם זה קו החומר של בכלל מתי, אני אותה שאלה עולה שם. אז ה...
מה זה המונח?
בכלל מתי מנה. קו החומר רגיל... קל וחומר רגיל זה קל וחומר... כן, בדיוק, בדיוק.
אתה
חולל
גם אותו.
קל וחומר הרגיל, נגיד, אם בני ישראל לא שמעו אליי ואיך ישמעני פרעה ואני ארעל שפתיים. זה אחד מ-10 קלים וחמורים שיש במקרא. זה נראה 8-10 קלים וחמורים. שם זה לא קל וחומר שזה שם 200 אלה, זה קל וחומר רגיל. מה עומד מאחוריו? אם בני ישראל לא שומעים אליי, אז פרעה, שוודאי פחות ממושמע למשה, מאשר בני ישראל, ודאי לא ישמע בקולו. עכשיו, זה לא קל וחומר שבכלל מתי מנה, אלא שפרעה פחות סביר שהוא ישמע, ואם בני ישראל לא שומעים, אז פרעה ודאי לא ישמע. קל וחומר שבכלל מתי מנה, הלמד לא שהוא יותר חמור מהמלמד, הוא פשוט מכיל פיזית את המלמד. מכיל אותו בפועל את המלמד. בכלל מתי מנה, ושני מנים זה לא יותר מאחד, אלא זה מכיל בתוכו את אחד, רק עוד משהו. בסדר? לכן זה קל וחומר מסוג אחר. על הקל וחומר מסוג הראשון יכולות להיות פרחות, אומר המרשה. יכולות להיות פרחות. יכול להיות ש... יש איזושהי סיבה שהוא כן נשמע בכל... יש לו מה להפסיד. משה יעשה לו מכות, יש לו מה להפסיד, אז הוא כן נשמע בכל משה. בני ישראל לא ישמעו בכל, הוא כן אין מה להפסיד, מה הוא יעשה להם? כל וחומר מצבם בג'אנטים, לא יכול להיות יותר גרוע. אוקיי? לא משנה, סתם אני ממציא, אבל יכולות להיות פרחות. הקל וחומר של בכלל מתי לא יכולה להיות פרחה. אתה יכול לשאול בכלל מתי מנה, כשאתה מקריב מי בניך למולך ויקרבת שניים. קרבת חמישה בנים, בפרט גם יקרבת שניים, לא שחמש יותר חמור משניים. יקרבת שניים, ואת נוספת לזה עוד שלושה. אז תעניש אותי על השניים, עזוב את השלושה הנוספים, אבל על השניים אתה צריך להעניש אותי. אז זה לא יכולה להיות פרחה. בכל כבר דרוולדה אמרתי שגם על זה יכולה להיות פרחה. זה לא נכון, יכולה להיות פרחה גם על כבר חמישה בכלל מתי מנה. אבל ככה תלך למקטים כמה אחרונים. אז המרשה טוען שפה רק ספציפית פה המחילתא אומרת שלא עונשים ממון מן הדין, כי זה קל רק הבבלי אומר שפה עונשים מן הדין, בגלל שפה זה קל וחומר שבכלל מתי מנה, אבל ברמה העקרונית גם הבבלי מסכים שלא עונשים ממון מן הדין.
זה לא פשוט
בתוספות, זה הפוך, זה נגד תוספות. הוא לא על תוספות כאן, זה מהדורה בתרה על הסוגיה בדף מ"ט, על ה... מה שאתה עושה מצטט כאן. מה זה קל וחומר שבכלל מתי ימנה? זה פשוט דרך זה אני רוצה עוד אספקט. קל וחומר שבכלל מתי ימנה, למה לא יכולה להיות עליו פרחה? כי ביסודו אין אבדוקציה. זה היסק, הכללה או אנלוגיה, שמאחוריה אין למה. אתה לא צריך את הלמה. אם הקרבת שני בנים מחייבת מיטה, אז הקרבת חמישה בנים מחייבת מיטה, בלי להיכנס לשאלה למה חייבים על שניים מיטה. הקרבת שניים, הקרבת גם עוד שלושה, אבל זה לא משנה כלום. להניש אותך על השניים הראשונים שהקרבת, אחרי זה עשית עוד שלושה, לא יודע מה עם זה. אבל לא, אתה לא צריך להיכנס לשאלה למה חייבים מיטה על כשמקריבים שניים. בעין בני ישראל השמוע אליי איך ישמעני פרעה, מי אמר לך שיש קל וחומר בבני ישראל לפרעה? אתה חייב לבנות תיאוריה. אתה עושה אבדוקציה. למה באמת בני ישראל לא שומעים בקולי? ולמה פרו? אז בוא נראה מי פחות סביר שישמע בקולי, ואז אני יכול לבסס קל וחומר או לפרוך אותו, אבל אני צריך לשאול את הלמה כדי להגיד את המה. הקל וחומר שבכלל מתי ימנה זה חלומם של הבריסקאים. פה אתה יכול להגיד את המה בלי הלמה. אתה לא צריך להיכנס ללמה. עכשיו, החלומם של הבריסקאים הוא חלום נכזב, בגלל שגם קל וחומר שבכלל מתי ימנה צריך לשאול את הלמה. אבל זה אני לא אכנס כאן, זה דיברתי בעבר. לא אכנס כאן. אין מקום שבו לא צריך לשאול למה. אין חיה כזאת. אין מה בלי למה. אבל אני רק רוצה דרך זה להדגים, שמאחורי כל הסק יושב למה. אתה לא יכול לשאול את המה ולהגיד, אוקיי, זה דומה לזה או הכללה של זה, בלי להיכנס לשאלה מה בעצם הפרמטר הרלוונטי פה, הפרמטר החשוב. טוב, אז עכשיו אני ממשיך הלאה לגמרא. הגמרא אומרת, מדקטני אבות מכלל דעיקה תולדות. אם אבות מזיקים, אז כנראה שיש גם תולדות. ואז היא שואלת, תולדותיהם כיוצא בהן או לאו כיוצא בהן? האם על התולדות יש את אותו דין כמו על האבא או לא? אם זה אותו דבר. אז היא מתחילה לדון. גבי שבת, נען אבות מלאכות 40 חסר אחת. אבות מכלל דעיקה תולדות. תולדותיהם כיוצא בהן. לא שנה אב חטאת, לא שנה תולדה חטאת. לא שנה אב סקילה, בשוגג זה חטאת. במזיד זה סקילה, ולא שנה תולדה סקילה. ומה העיקה בין אב לתולדה? שמה בכלל מגדירים אב ותולדה? נפקמינה, דאילו אבית שתי אבות בעדי הדדי, אינה משתי תולדות בעדי הדדי מחייב, הכל חדה וחדה. ואילו אבית אב ותולדה דידי, לא מחייב אל אחד. בעלם אחד, אם אתה עושה אב ותולדה שלו, אז אתה נהנש פעם אחת. אם אתה עושה שני אבות שונים, או אב ותולדה של אב אחר, אז אתה חייב שניים. אבל אין הבדל בדין בין אב לתולדה. יש טעם להגדיר מי הוא אב ומי הוא תולדה, אבל אין הבדל ביניהם. לכן זה נקרא תולדותיהם כיוצא בהם. ולהבלי את זה בחייב התולדה במקומה, אבל משנה, אז אומרים משהו אחר. עכשיו אומרת הגמרא, אגבי תומעות, נן, אבות התומעות, השרת והשכבת זרע ותמי מת. תולדותיהם לאו כיוצא בהם. דילו אב מתמי אדם וכלים, ואילו תולדות אוכלינו משקים מתמי אדם וכלים, לא מתמי. אז בתולדות של תומעה, הדינים של התולדה והדינים של האב שונים. לא רק כשזה בא ביחד, כמו בשבת, אלא הדין של האב והדין של התולדה הוא שונה. התולדה היא לאו כיוצא באב. אוקיי? ואז כל זה זה חלק מהקושייה, או מהשאלה, הקושייה. אז אומרת הגמרא, החמל. כאן מסתיימת השאלה בעצם. כאן, לגבי אבות נזיקים, מאי. מסביר הנחלת דוד פה, מה הכוונה מאי? האם זה דומה לשבת? או זה דומה לתומה? זה בעצם השאלה פה. לכן הביאו שני הצדדים. כי אבות של שבת זה כיוצא בהם. אבות של תולדה זה לא כיוצא בהם. מה קורה עם אבות של תומה? עכשיו פה יש נקודה מאוד מעניינת שהנחלת דוד שמה לה את האצבע והיא קשורה פה להרבה מחלוקות ראשונים והרבה מתחנה ולמדנות הישיבתית. אבל זה אני חושב שמסביר מאוד טוב את הסוגיה של התחלת הפרק. מה ההבדל באמת בין אבות ותולדות של שבת ואבות ותולדות של תומה? אבות ותולדות של שבת זה היחס בין האב לבין התולדה הוא יחס לימודי. אני לומד את התולדה מהאב כי התולדה דומה לאב. נכון? במצב כזה ברור שהדינים של האב והדינים של התולדה יהיו אותו דבר. התולדה זה בסך הכל יישום אחר של האב וזה אותו עיקרון. באבות ותולדות של תומעה אני לא לומד את תולדות התומעה מאבות התומעה. אבות התומעה יוצרים את תולדות התומעה. היחס הוא לא יחס לימודי, הוא יחס של גרימה. אב התומעה, כשנוגעים בו, אתה נהיה ראשון לתומעה. ראשון לתומעה, כשנוגעים בו, אתה נהיה שני לתומעה. אז היחס בין האב לבין התולדה, זה לא שהם דומים, ואתה לומד את התולדה מהאב. זה לא יחס לימודי, זה יחס סיבתי. זאת אומרת, התולדה יוצרת את האב, מחוללת את האב. ולכן שם, באמת יכול להיות הבדל, בין לבין התולדה.
האב יוצר את התולדה.
האב יוצר את התולדה. מה אמרתי?
תולדה
יוצר. כן, האב. ואז, ולכן שם יכול להיות הבדל בדין. כי התולדה לא דומה לאב, למה שיהיה לה אותו דין? התולדה נוצרת על ידי האב. מי אמר שעוצמת התומעה והראשון התומעה זה כמו באב התומעה?
קומה אחת מיטה.
בדיוק. לכן, מאחורי השאלה של הגמרא פה, בעצם יושבים שני סוגי יחס בין אבות לבין תולדות. זה מה שמסביר הנחלת דוד. השאלה אם זה יחס לימודי או זה יחס גרימתי. ועכשיו תראו דבר מעניין. אז אם זה ככה, בואו נחזור רגע לאבות ותולדות של נזיקין. כשהגמרא שואל, באבות ותולדות של נזיקין, האם זה דומה לאבות ותולדות של שבת או לאבות ותולדות של טומאה? לפי זה צריך להמשיך ולשאול את עצמנו, מי הן התולדות, בעצם מה שאת באה בעצם שואלת זה מי זה התולדות של נזיקין. האם התולדות של נזיקין זה מה שדומה לאב של הנזק, ואז כמובן זה יהיה כיוצא בו, כי אם הוא דומה לו, אז גם הדין שלו יהיה אותו דבר. או שהאב של הנזק, או שהתולדה של הנזק נוצרת על ידי האב, כמו בתולדה של אבות ותולדות של טומאה, ואז יכול להיות שהדין שלה לא יהיה כמו האב. עכשיו תראו דבר יפה יפה. בסופו של הגמרא מחפשת מי זה האב, שהוא, מי זה התולדות של נזיקין. הפאפה פה אומר, יש מהם כיוצא בהם ויש מהם לא כיוצא בהם. יש בנזיקין שני סוגי תולדות. יש תולדות שהם כיוצא באב, ויש תולדות שהם לא כיוצא באב. בסופו של דבר הגמרא מחפשת מי זה הלא כיוצא בהם, לא מוצא. זאת אומרת, אנחנו ניכנס קצת יותר לטיפוס הזה, אבל לא, לא מוצא. אחד יש. מי זה? חצי נזק צרורות. מה זה חצי נזק צרורות?
שזה יוצא מהרגל, כאילו,
קצר מזה. נכון? זה המקרה היחידי של תולדה שהיא תולדה נגרמת ולא תולדה לימודית. כל הדוגמאות שהגמרא שוללת בדרך, נגיחה נגיפה רביצה וביתה. היינו קרן. זה כמו קרן. למה זה כמו קרן? כי זה כוונתו להזיק, וגם זה כוונתו להזיק. עכשיו קרן יוצרת את הנגיחה, נגיפה, נשיכה וביתה. אלא היא דומה להם. זה כוונתו להזיק, וגם זה כוונתו להזיק. זה משונה וגם זה משונה. אז למה שהדין יהיה אחר? אז התולדותיהם כיוצא בהם. המקרה היחידי שהגמרא מוצאת, שבו הפאפה מדבר שהתולדותיהם לאו כיוצא בהם, זה המקרה היחידי בהלכות נזיקין שהתולדה היא תולדה גרימתית של האב, ולא תולדה לימודית של האב. ושם באמת זה כמו תומה, תולדותיהם לאו כיוצא בהם. כן, זה... מה זה חצי נזק צרורות? זה תולדה של רגל, נכון? למה זה תולדה של רגל? כי הרגל בועטת את האבן, ואז האבן עפה ונזיקה. אז זה לא שההזק של האבן דומה להזק על ידי רגל, הוא נוצר על ידי הרגל. זה בדיוק היחס בין אבות ותולדות של טומאה, לא היחס בין אבות ותולדות של שבת.
זה
יותר
חילופה,
נכון? לא. נו, אז למה זה לא כמו הרגל? לא, הצרור לא מזיק דרך חילוכו, דרך חילוכו של הצרור, לא דרך חילוכו של הבהמה, הצרור הוא לא שלי. למה אני חייב על זה? רק ממוני צריך להיות. הצרור נגרם על ידי ביתה של הבהמה. זה מה שמחייב אותי. זו תולדה גרימתית, זו לא תולדה לימודית. הצרורות הוא תולדה של רגל, לא כי הוא דומה לרגל, אלא כי הוא נגרם על ידי הרגל. ואז זה באמת היחס בינו לבין רגל, הוא כמו היחס בין תולדה לאב של טומאה, לא כמו היחס בין תולדה לאב של שבת. ולכן זה המקרה היחידי שזה תולדתם לאו כיוצא בהם.
מה ההבדל בדין?
מה?
מה ההבדל בדין?
ההבדל הוא שמשלמים חצי נזק.
בגלל שהוא נגרע.
כן, יש לו תולדה שהיא לאו כיוצא בו. זה דין שהוא אולי דומה לרגל, אבל לא זהה לו. למה? כי הלימוד על חצי נזק צרורות הוא גם הלכה למשה מסיני. למה זה הלכה למשה מסיני? בגלל שאני לא יכול באמת ללמוד את זה מרגל. אם זה היה תולדה לימודית, למה אני צריך הלכה למשה מסיני? תולדה לימודית, זה דומה לרגל, לכן חייבים על זה. אבל אני אומר, זה לא דומה לרגל. למה חייבים על זה? כי הרגל גורמת לזה. מי אמר שאם הרגל גורמת למשהו, אז כמו שהרגל חייבת גם זה חייב, זה לא עניין של דמיון. זה גורם, אז מה? אז ההלכה למשה מסיני אומרת שגם על זה חייבים, זה מחלוקות ראשונים כמובן, מה זה הלכה למשה מסיני. זה הוויכוח, יש מחלוקת. בפלגנים של הקנת זה מחלוקת המוראים. לגבי הצרורות זה מחלוקת ראשונים. השאלה האם ההלכה למשה מסיני מלמדת שצרורות חייב, ומלמדת שהוא חייב חצי נזק, או שזה שהוא חייב זה ברור, היא רק מורידה את זה לחצי. אוקיי? אני הולך כמובן בכיוון הראשון, כמו שאני נותן לך. אז
הצרורות יכול להיות עוד הרבה דוגמאות אחרות.
מה?
הצרורות יכול להביא להמון דוגמאות נוספות. אני יודע, יש לוח עת והפרה בועטת בלוח העת, ולוח העת נופל ופוגע בבן אדם בראש.
אם הפרה בועטת בזה, אז השאלה אם זה יהיה צרורות. כי צרורות זה תולדה של רגל, כשהבהמה הולכת דרך הילוכה. אבל אם הפרה בועטת, אנחנו נראה את זה עוד מעט, זה קרן, זה לא רגל. זה נזק שהיא עושה בכוונה. לא משנה שזה נעשה ברגע.
אז
היא עושה. ואז, אם היא בועטת ומעיפה אבן, אז האבן הזאת היא צרורות של קרן, היא לא צרורות של רגל. ואז השאלה אם יש שינוי לצרורות, זה קצת אותם
מסוגיות אחרות. זה מחלוקת.
מה קורה בלוח עץ דף שמונח בין רשות הרשות היחיד, והבהמה הולכת ברשות הערבים, ברשות הערבים רגל פטור, אבל היא מזיזה את הקרש, והקרש מזיק ברשות היחיד. השאלה אם היא חייבת או לא חייבת, זה... בכל אופן, הנקודה פה, אני אומר, המסגרת של הדיון, עוד מעט תיכנס יותר אליו, המסגרת של הדיון היא בעצם בזה, שכשאני מדבר על היחס הרגיל בין אבות ותולדות, בדרך כלל זה יחס לימודי. ביחס לימודי, זה אומר תולדותיהם כיוצא בהם. למה? כי זה שמשהו לא כתוב בתורה, אז מה? הוא דומה למה שכתוב בתורה, ואותו הדין שיש בתורה, יכול גם עליו, למה שיהיה הבדל? אלא אם כן, יש למקור מסוים שאומר בכל זאת לעשות הבדל, אבל לולי זה, אם זה דומה, אז אני שם את זה אותו דין, לכן זה ההנחה של תולדותיהם כיוצא בהם. אנחנו נראה את זה גם בהמשך בגמרא, שהגמרא מניחה את זה, הגמרא לא מביאה את ראיות. ברור לתולדותיהם כיוצא בהם. הכל, אחרי שמבינים את סיפור המסגרת הזה, כל הסוגיה הזאת מסתדרת, אפלה ופלא, כל שורה. בלי זה, כל שורה קשה בסוגיה הזאת. אין שורה שלא קשה בסוגיה הזאת. סוגיה, אי אפשר לחצות שורה שם. הטענה, בסופו של דבר, שבתולדות לימודיות, וזה התולדות שעליהן דיברתי עד עכשיו, שבעצם אני אומר, אחרי שאני שואל את הלמה, אני מוציא מתוך הלמה את המה, זה בעצם תולדות לימודיות, ממילא הדין של התולדה יהיה כמו הדין של האב, יש לי אמון מלא באבדוקציה. זאת אומרת, אם אני השגתי איזושהי מסקנה מכוח אבדוקציה, אין לי בעיה עם זה, זה בסדר גמור. בתולדות גרימתיות זה פרשייה אחרת, זה אמר, זה לא נוגע כל כך אלינו, כי פה זה לא מדובר על הכללה בכלל. זה בא פה על איזשהו חידוש שאומר שגם אם משהו נגרם על ידי העגל, גם עליו חייבים. כמו בתולדות של תומעה. משהו שנגרם על ידי, אבל תומה גם הוא תמיד. בסדר, אבל תומה מסוג אחר. כי הוא נגרם על ידי, ולזה צריך כמובן מקור. או הלכה למשה מסיני, או פסוק, או משהו. כי זה לא, למשהו לימודי לא צריך מקור. אם הוא דומה, אז אני לומד לבד שהוא דומה, אז יש לו אותו דין. לתולדה גרימתית צריך מקור. כי זה לא הפשטה, זה לא הסק שאנחנו עושים. התורה החידשה שיש עוד סוג של תולדות. שתולדות נגרמות, לא תולדות נלמדות. מהאב, אוקיי? זה בעצם הנקודה. עכשיו תראו איך קוראים את הסוגיה. אז הגמרא מתחילה פס, מי זה התולדות שהם לאו כיוצא בהם? עכשיו היא מתחילה לעבור אב-אב. תנו רבנן ג' אבות נאמרו בשור, הקרן והשן והרגל. יש ארבע אבות נזיקין, אבל בתוך שור יש תת אבות, כן? קרן, שן ורגל. למה הם אבות? כי הם מופיעים בתורה, אמרתי שזה הראשי על המשנה. קרן מנהלן, דתנו רבנן, כי יגח, אין נגיחה אלא בקרן, וכו'. עכשיו שואלת הגמרא, תולדת הקרן מה היא? אני מדלג קצת, כי לא משנה לנו הפרטים. כל שורה פה לא קשורה לנושא שלנו, ואני אתן פה את ההיילייטס. תולדת הקרן מה היא? נגיפה, נשיכה, רביצה וביתה. איך תדע איזה תולדה של קרן? שימו לב, נגיפה נעשית עם הגוף. אם בכלל הייתי אומר שזה רגל. רגל זה כבר במה הולכת, והיא מזיקה על ידי הרגל, אבל נגיד גם על ידי הכתב או משהו כזה, נגיד. אם בכלל הייתי צריך לשייך את זה למקום זה רגל, נכון? אבל פה לא, זה תולדה של קרן. נשיכה, אתה בשן, תולדה של שן, נכון? רביצה, עוד פעם עם הגוף, וביתה זה עם הרגל. הכל זה, 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 זה רגל, חוץ מהנשיכה שזה שן. אבל לא, כל הארבעה האלה הם תולדה של קרן, אומרת הגמרא. מאיפה זה? למה זה? שואלת הגמרא, מה ישנה נגיחה דקרי לאב, בכתיב כי ייגח, נגיפה נמי, כתיב כי ייגוף. היי נגיפה, נגיחה, זה לא משנה. זה דיון שלא קשור אלינו. שואלת הגמרא, נשיכה תולדה דשני. נשיכה תולדה של שן. אמרת הגמרא, לא. לא, שן יש הנאה להזקה. אין הנאה להזקה. הנה למה. רואים? למה שן זה תולדה של קרן ולא של... נשיכה זה תולדה של קרן ולא של שן? תלוי מה, איך אתה מבין? למה? הוא לא קובע, מה זה שן? אם אתה אומר ששן פירושו משהו שיש הנאה לאיזה קור, איזה גרם שפת כזאת, אז נכון, אז נשיכה זה לא. נשיכה לא עושים בשביל ההנאה, סתם בשביל להזיק. נכון? אבל אם אתה אומר שן זה מה שנעשה עם השיניים. אם אנחנו שואלים כמו הבריסקרס, אנחנו שואלים רק את המה, לא את הלמה, אי אפשר לקרוא את הגמרא הזאת. אנחנו שואלים רק מה, מה כתוב בתורה. לא הכל, מה זה נשיכה? תודה שושה, מה הבעיה? הספקולציה הזאת שזה יש הנהל לאיזה כך, איפה הוצאת את זה בכלל? מאיפה בא הלמה הזה? אנחנו שואלים רק את המה, לא? טוב, אז בריסקים אומרים, למוראים מותר לשאול למה, רק לנו אסור. יש להם תירוצים על כל דבר. אבל הגמרא בעצמה, אבל כל המהלך של הסוגיה בדיוק בא ללבן את העניין הזה של האבדוקציה, את ההפשטה שעומדת מאחורי האנלוגיה או מאחורי ההכללה. ואז בעצם הגמרא עוברת לתולדה של שן, ואז הגמרא ממשיכה, רביצה וביתה תולדה דרגל. בדיוק מה שאמרנו קודם, למה זה תולדה של רגל? למה? כי זה נעשה על ידי הגוף, אז זה כמו רגל. עוד פעם, אם אתה לוקח את זה רק את המה, בלי הלמה, אז זה תולדה של רגל. ואתה גמרא, מה פתאום? לא, רגל איזה כמצוי. הנה, אין איזה כמצוי. אז אומרת הגמרא, אלא תולדותיהם, לאו כיוצא בהם דאמר הפאפה, אהי. אז על מה מדבר הפאפה כשהוא אמר תולדותיהם, שיש גם תולדות שהם לאו כיוצא בהם? כבר אמרתי, זה על צרורות, אבל זה בדף הבא. אנחנו עכשיו בדרך לשם, רק נתתי את המסגרת. על מה זה? אילם ההני, אז זה מדבר אולי על הארבעה האלה, תולדות של... מה ישנה קרן זה כוונתו להזיק וממולך ושמירתן עליך? אני נמי, כוונתן להזיק וממולך ושמירתן עליך. לא הבנתי. אומר לך הרב פאפה שתולדות, יש תולדות שהן לאו כיוצא. עכשיו אומרים לך שארבעת אלה הן תולדות של קרן, נכון? אוקיי, אולי הרב פאפה דיבר על זה, לא יכול להיות. זה הרי כמו האב, אז לכן ברור שגם הדין יהיה כמו האב. תמיד תולדה היא כמו האב, בדיוק, ועל זה אומר לך הרב פאפה, למרות שתולדה נלמדת מהאב, בכל זאת יש מהן שהן לאו כיוצא בהן. מה פה מניחה את המבוקש? מה מחפשת על מה מדבר הפאפה ומניחה שהיא לא מדברת על זה ואז הוא לא מדבר על זה ואז היא שואלת, רגע, אז על מה הוא דיבר? על זה הוא דיבר, מי אמרה שלא על זה? איך אתה יודע שהאלה לא הופיעים בתורה אחרת הם היו אבות? זה לא הופיע בתורה. איך אתה יודע שהם באמת כמו הדין שלהם כמו קרן? אולי על זה הפאפה דיבר? מי אמר שלא? מה אתם אומרים? מה? מי אמר? יש את תולדה לימודית ולא תולדה גרימתית. כל הסוגיה הולכת על זה. הרי אם התולדה היא תולדה לימודית, לא עולה על הדעת שרפאפה יגיד שהיא לאו כיוצא באב. אם היא דומה לאב, אז הדינים שלהם כמו האב. עכשיו, הגמרא מבררת פה בדיוק את הנקודה הזאת. האם התולדות האלה הן תולדות גרימתיות או לא יודע, טכניות, או שהן תולדות לימודיות? אם היית אומר שהנשיכה היא תולדה של שם כי היא פשוט נעשית על ידי שם, אין דמיון באמת להזדק של שם. אבל זה אותו דבר, אני לא יודע, זה כמו גרימתי. לא ממש, זה נגרם על ידי השם, אם תרצו. זה לא ממש, אבל נגיד, זה ודאי לא תולדה לימודית. אין דמיון, בפרמטר הרלוונטי אין הנאה לאיזה קו ויש הנאה לאיזה קו. זה לא דומה. אז אומרים לך, מה פתאום? עובדה שהברייתא הזאת אומרת שארבעת אלה הן תולדה של קרן. איך זה יכול להיות תולדה של קרן? כנראה שהתולדות האלה הן תולדות לימודיות. למרות שזה לא נעשה על ידי הקרן, אבל זה דומה לקרן, ולכן זה תולדה של קרן. אם זה ככה, אז ברור שזה כיוצא בהם. לא צריך ראיה, זה פשוט. אנחנו מחפשים רק תולדה כזאת, שהיא לא תולדה לימודית, שעליה הרב פאפה יכול להגיד שהיא דווקא יוצא. כל הדיון הוא סביב זה. עכשיו תראו את ההמשך. עכשיו אומרת, תולדה זה קרן כקרן. אז בקרן לא תצא לנו הישועה. אז על מה הרב פאפה דיבר? שאומר תולדותיהם, שיש תולדות שהם לאו כיוצא. וכי כמה הרב פאפה, השן ורגל. אולי זה השן ורגל. שן ורגל איך אקטיבר? לא משנה. שואלת הגמרא, תולדת השן מה היא? סיפור ארוך, לא משנה שלא נוגע לעניינינו. המשך הסוגיה, תולדת השן מה היא? מה זה התולדות של שם? בדיוק כמו שלנו על קרן קודם. אנחנו מחפשים קורבנות, על מי רפאפה דיבר, כן? נתחככה בכותל להנאתה וטינפה פירות להנאתה. זה תולדה של שם, שמתחככת בכותל להנאתה והכותל נופל, עם הגוף, כן? או טינפה פירות להנאתה. זאת אומרת, היא מתיישבת על הפירות, ככה יש מיץ של פירות, היא ככה מתרחצת בתוך המיץ של הפירות. מה זה קשור לשם? אם בכלל, זה רגל. זה נסע בגוף. למה זה, למה זה, למה זה שם? אז אומרת הגמרא, מה יש נשם? יש הנאה לאיזה קור, ממונך או שמירתו עליך, הננם, יש הנאה לאיזה כאן, ממונך או שמירתן עליך. אלא תולדת השם, כשם. לכן לא יכול להיות אנטולוגיה. ושוב פעם הנחת המבוקש. מי אמר לך? אולי זה גופה, דיבר אף פעם. מי אמר לך שלא? בדיוק כמו בקרב. ברגע שהגענו למסקנה שזה לא תולדות, זה כמובן הכל משחק בחור, כלומר יודעת את הכל מראש, אבל זו הצורה הדידקטית שלה לספר לנו את העניין הזה. היא רוצה להגיד שהתולדות של נזיקין הן תולדות לימודיות, ועל תולדות לימודיות ברור שהתולדה היא כיוצא בהן, והיא מלמדת אותנו דרך זה שהיא פשוט עוברת אב-אב, ומראה לנו בכל אחד מהאבות שרשימות התולדות הן תולדות לימודיות, לא תולדות גרימתיות או תולדות של דמיון טכני, אלא דמיון מהותי. ממילא ברור שתוצאים כיוצא בהם. אז רפה ודאי לא מדבר על זה, וזה לא הנחת המבוקש, זה בדיוק הנקודה. ברור לגמרא מראש שתולדה שהיא לאו כיוצא באב זה רק תולדה שהיא לא לימודית. והיא מחפשת איפה יש תולדה שהיא לא לימודית. אז היא מביאה רשימה של תולדות, ובכולם ברור שהן לימודיות. איך אני יודע? כי הן לא היו לימודיות, הן באמת לא דומות. אז למה זה תולדה? סליחה, יש דמיון מהותי, אבל הן לא נעשות על ידי השם. אז למה זה תולדה? רק בגלל שהן דומות רעיונית. בגלל זה זה נחשב תולדה של קרן או של שן או משהו כזה. אז אם זה ככה, אז ברור שזה גם כיוצא בה. זה לא נחת המבוקש, זה ברור. זה כל העסק מתחיל כבר מהשאלה. מה זה כיוצא ולא... מה? ואז עוברים לרגל אותו רעיון, כן, גם ברגל הזיקה בגופה דרך הילוכה, בשערה דרך הילוכה, בשליט שערת פרומיה שיופיע בזוג שבצברה וכו'. ואז אומרת הגמרא, שמה באמת זה נראה תולדות של רגל דרך אגב, ולכן חוסכים כבר את הדילוג, אולי זה תולדות של קרן, שמה זה באמת רגל, גם במובן הרגיל. ושוב פעם אומרת הגמרא, נכון, אבל זה גם דומה לרגל במובן המהותי, בגלל שרגל זה דרך הילוכה, כל ההזקים האלה גם הם דרך הילוכה. ולכן, ברור שגם זה כיוצא בו. בקיצור, אנחנו תקועים. זה לא, פאפה לא מדבר לא על תורתו של קרן, לא על תורתו של שם, לא על מה הוא דיבר. מסקנת הגמרא בדף ג' עמוד ב', פרדה של בור דבור, וכל הדברים, הכל אותו דבר, זה הכל אותו מהלך. תורתו של אדם, וכי כאמר, תורתו דרך רגל ארוכים נע וכו', חצי נזק צרורות, בהלכת הגמיר עליו. בסדר? ואז שואלים, מה עיקר אלא תולדה דרגל? למה זה בכלל תולדה של רגל? לשלם מן העלייה. זאת אומרת, למה זה תולדה של רגל? כי זה נעשה על ידי הרגל. תולדות הן תולדות לימודיות בנזיקין. למה בכלל קוראים לזה תולדה של רגל? מה הקשר בין צרורות לרגל? כי הרגל גרמה את הצרורות, נכון? אז זה לא תולדות. התולדות במובן הרגיל, כל התולדות שעברנו עד עכשיו, תולדות לימודיות. אז קוראים לזה תולדה של רגל רק בגלל שזה משלם מן העלייה, זה הכל. זה לא באמת תולדה של רגל במובן המלא. או לענייננו, זה תולדה של רגל במובן הגרימתי. כן, אבל לא במובן המקובל בהלכות נזיקין. כי התולדות בנזיקין הן תולדות לימודיות. בדיוק, אז הגמרא אומרת, זה תולדה במובן הזה, רק להגיד לך, זה גם דומה בדין. אז זה נחשב תולדה גם במובן המקובל בנזיקין. לעניין מה? רק לעניין זה שמשלם מן העלייה. לא כמו חצי נזק של קרן, כן, שמשלם
מן העלייה.
מה?
מה קרן משלם את קרן,
נכון, זה מה שאתה לומר, זה תולדה של רגל רק במובן הזה שזה לא קרן. זה חצי נזק, אבל לא קרן. זה ברור, זה הגמרא אמרה מראש. הוא אומר, אבל התולדות בנזיקין הן לא תולדות כאלה. תולדות בשבת הן תולדות לימודיות, תולדות בטומאה הן תולדות גרימתיות. התולדות בנזיקין, המושג תולדה בנזיקין הוא כמו בשבת, תולדה לימודית. יש יוצא דופן אחד. זה לא שיש שני סוגי תולדות, יש יוצא דופן אחד. למה קוראים לו תולדה בכלל? זה לא מושג תולדה ששייך לנזיקין. רק לעניין שמשלם מן העלייה. זה בעצם ההיבט היחידי. כך אני חושב לפחות.
אבל הוא משלם מעלייה בגלל שזה נגרימה, לא?
כן, אבל משלם מן העלייה זה רק לעניין שזה לא יהיה כמו קרן, כי קרן משלם מגופו, לא חשוב, זה חצי נזק אחר שיש בהלכות נזיקין.
אז אין הבדל בעצם בין הגרימה ללימודים, מבחינת הפוצות.
לא, יש הבדל, זה חצי נזק ולא
משלם.
לא, זה חצי נזק ולא נזק שלם, כי זה באמת לא דומה לרגל. הדינים לא דומים לרגל. יש דמיון מסוים לרגל שהחצי נזק הזה הוא לא קנס. הוא ממון והוא משלם מגופו ולא... מעלייה ולא מגופו.
רק לזה התכוון
הפאפה. כן, ורק לזה דיבר הפאפה. עכשיו, כל המהלך פה רואים שכל המהלך... עכשיו, כשמסתכלים על זה כך, כל המבנה של השני דפים הראשונים של בבא קמא מתבהר לגמרי. ברור מה השאלה, ברור למה עשו את כל המשחק המחור הזה לכל אורך הדרך, התולדות הם של זה והם של זה, ואיפה אתה יודע, זה הכל הנחות המבוקש, שום דבר שם לא מסתדר. אם קוראים את זה ככה, הכל כפתור ופרח. ואתה כל פשוט, כל שורה נופלת במקום. סך הכל רצו להראות לך באופן סיסטמטי איך לומדים אבות ותולדות של נזיקין, מה המשמעות של היחס בין אב ותולדה, שזה כמו בשבת ולא כמו בטומאה, עברו על כל האבות כדי להראות לך את זה, ואת כל זה עשו רק כדי לברר מה הרב פאפה דיבר, זו באמת הייתה המטרה של הסוגיה. המטרה של הסוגיה הייתה לתת מבוא לבבקם. השתמשו ברב פאפה כי דרכו עברו על כל האבות והתולדות, והראו לך מה הרעיון של אבות ותולדות באופן כללי, בנזיקין. זה בעצם המשמעות של הסוגיה. עכשיו...
מה עם פטור ברשות הרבים לצורות?
מה?
יש לו פטור ברשות הרבים לצורות?
פשטות כן, זה תולדה של רגל, אני לא זוכר אם זה לגמרי מוסכם, אבל נדמה לי שכן.
אז אני יכול להגיד, גם נפקא מינה, לפטור ברשות הרבים, לא רק לשלם מנהליה. הגמרא, כלומר...
אני חושב שזה הכוונה. הכוונה לכל הדינים האחרים חוץ מחצי נזק. שזה כמו רגל. שזה מנהליה, הכל כמו רגל, חוץ מזה שזה חצי נזק. זה תלוי אולי בפרק שני, יש סדרה של בעיות שם עם שינוי לצורות, יכול להיות שזה שם יהיה תלוי. אוקיי, עכשיו נקודה נוספת. בגמרא בדף ו', הזכרתי כבר לגבי מבחינים המשנה הקודם. המשנה מסיימת, אחרי שהיא מתארת את כל האבות, אז היא מסיימת בסוף שהצד השווה שבהן שדרכן להזיק ושמירתן עליך, וכשהזיק לך ומזיק שלנו תשומן לזה גם מיטב הארץ. אז הגמרא בעצם, המשנה בעצם מסיימת בסוף, אחרי שהיא נותנת את המאפיינים של האבות, לא את כל המאפיינים, אבל מאפיינים טיפוסיים של האבות השונים, זאת אומרת, אבל יש ביניהם גם צד שותף. הם כולם ממונך, מה שהרית מכניס פה, במוסר שלפנינו זה לא מופיע, שמירתן עליך, וכשהזיק, אז הוא צריך לשלם. מיטב, לא משנה, צריך לשלם. אז זה הסיכום בעצם, אחרי שיש את כל האבות, אני גם יודע, יש משהו משותף שמכיל את כולם. ובעניין הזה, יש, זה הרב מבריסק המפורסם שתסכים איתו בישיבות כל בבא קמא, מחלוקת ראשונים, רש"י וריף, הוא תולה את זה, בשאלה למה, מה בעצם כתוב פה? האם מה שכתוב בסוף זה שאחרי שיש לך את כל האבות, אז בעצם אתה יכול להשתמש בסולם, לעלות על העץ ולזרוק את הסולם. את האבות הם בסך הכל הדרך לייצר את הצד השווה. עכשיו שיש לך את הצד השווה, כל מה שעונה לקריטריון הכללי הזה חייב לשלם. בסדר? ואפשרות אחרת, זה לא. בעצם יש להם צד שווה, אבל זה לא הצד השווה הזה כשלעצמו לא מחייב. זאת אומרת, אתה צריך להיות דומה לאחד או שניים מהאבות בשביל להתחייב. אם אתה תביא לי משהו שהוא ממוני ושמירתו עליי והוא יזיק, לא בטוח שאני צריך לשלם. למרות שיש פה כלל שכל דבר שהוא ממונך או שמירתו עליך, אם הוא יזיק אתה צריך לשלם. תלוי אם אתה צריך ללמוד אותי אב או משני אבות או לא משנה מהאבות שכתובים בתורה. אם לא תצליח ללמוד את זה מהם, אם תהיה איזושהי פירחה כנגד כולם, הוא יהיה פתור. התפיסה הראשונה אומרת מה פתאום, אם הוא ממונך או שמירתו עליך, אתה חייב. למה מבחינים בין האבות? זה מה פה אומרת להלכותיהן. מה זאת אומרת? יש פטורים מיוחדים. בבור יש פטור על כלים. שור ולא אדם חמור ולא כלים. באש יש פטור על תמון. מה שתמון בתוך דבר אחר ונשרף, אז בעל האש או מי שהבעיר את האש פטור על מה שהיה תמון בפנים. שן ורגל פטור ברשות הרבים, וקרן פטור מחצי נזק בשלוש הנגיחות הראשונות. לכל אחד מאבות הנזק יש דין מיוחד ש... כולם מסוימים, פטור מסוים, בסדר? עכשיו, מה שקורה לפי השיטה הראשונה זה שבעצם מה שמחייב זה שממונך או שמירתו עליך. כל דבר שממונך או שמירתו עליך אתה חייב. אם אתה שייך לאחת מארבע הקטגוריות של אבות נזיקים, יהיה לך את הפטור של אותה קטגוריה. זאת אומרת, האבות עכשיו נשארים בעצם, הסולם לא נגמר נזרק. הוא ב-45 מעלות, לא זורקים אותו לגמרי. הסולם השתמשנו בו כדי לייצר את הצד השווה. הכלל אומר שממונך ושמירתו עליך אתה צריך לשלם. כל דבר. עכשיו לכאורה היית יכול להישאר במצב ואתה יכול לזרוק את כל המשנה. עכשיו יש לי כבר את הכלל. למדתי אותו מארבעת הדברים בתורה. שאי אפשר היה ללמוד עם פחות מארבעה. זה מה שהמשנה מוכיחה. אז היה צריך את ארבעתם. אבל אחרי שיש לי את ארבעתם יש לי כלל. כל דבר שממוני ושמירתו עליי אני צריך לשלם. אז עכשיו יבוא לפני מקרה. מה אני צריך לעשות איתו? האם חייב או פטור? פשוט לראות אם זה ממוני ושמירתו עליי. אני צריך לשלם, הוא יזיק. לא, אז לא.
איך הוא ישלם באותו מקרה שהרב אמר, נניח אם יהיה מקרה כזה שהוא לא יהיה דומה, יהיה לי...
לא משנה, לא חשוב. לפי השיטה הזאת זה לא משנה כלום.
משלם,
כן, באופן עקרוני, אתה משלם מעצם העובדה זה ממוכל שמירתו עליך, אתה כבר לא זוכר את זה שארבעת האבות עזרו לך לטפס על העץ הזה או לייצר את הכלל הזה. אז למה צריך את ארבעת האבות? למה התורה לא כתבה ישר את הדבר הזה? כי לכל אחד מהאבות יש פטורים. נגיד, אם עכשיו הדבר הזה, שאני, הדבר הזה, המזיק החדש הזה, שאותו אני מחייב ישו אמונו ושמירתו עליה, עכשיו אני שואל, הוא הזיק בתמון, הוא הזיק כלים, האם הוא פטור? תלוי, אם הוא דומה לבור, אז אני אפטור אותו על כלים, הוא דומה לאש, אני אפטור אותו על תמון. לעניין הפטורים, שם כן חשוב אם אתה דומה לאחד האבות. לעצם החיוב, אם זה ממונך או שמירתו עליך, אתה חייב לשלם. זה הכלל קובע, הכלל הזה מכסה כבר את כל המקרים. לא צריך לחזור חזרה לעבוד. זאת
אומרת, ארבעת אבות מריקים מספרים לנו מתי אתה פטור.
בדיוק. הם באים להקל, הם לא באים לחייב. לפי התפיסה השנייה, לא. החיוב נלמד מכל אחד מהאבות. הסיכום הוא רק סיכום דידקטי. אבל החיוב בסופו של דבר נלמד מהאבות. בשביל לחייב על מזיק כלשהו, אתה צריך ללמוד אותו מהאב או בשני האבות ביחד, בצד השווה או משהו כזה, בלי זה אי אפשר לחייב.
מה היחס בין הכלל החדש הזה לבין תולדות? לא
יכולה
להיות
סתירה
ביניהם?
זה יהיה תלוי בדיוק בנקודה הזאת, כמו שאמרתי עכשיו. עכשיו תראו, ויש בדף ו, הגמרא שואלת, ו עמוד א', הגמרא שואלת, הצד השווה שבהם ליטויי מים. פעם הזכרתי מה השאלה הזאת נורא מצחיקה. כי הרי המשנה בדרך כלל מביאה לנו דוגמאות ולא כללים. עכשיו פה המשנה עשתה איתנו חסד, נתן לנו את הכלל. נביא לנו שור, בור, מה אתה רוצה? תגיד לי מה צריך להתקיים כדי להתחיים? מה זה כל התרלולים האלה של
הדוגמאות?
הדוגמאות, כן. תן את הכלל וזהו. בסדר, יפה, עכשיו פה המשנה עשתה איתנו חסד, נתנה לנו את הכלל, לא התפקה בדוגמאות. אז הייתי מצפה לשאלה טוב, אז למה צריך את הדוגמאות? נגיד להלכותיהם, זה היה תראות זה בדף תאים מדברים על זה. אבל השאלה שאתה צריכה להיות, למה צריך את הדוגמאות?
אני רואה שאלה למה צריך את הכלל.
יש את הדוגמאות, למה צריך את הכלל? כלים זה מין משהו שלגמרא אין שום אמון בכללים. זה סתם, זה לקח מעניין. טוב, אבל לענייננו, אז הגמרא אומרת...
זה קשור לשיעור על האוקימטוס.
מה?
כן. זה קשור על האוקימטוס.
ועל כללים ופרטים, כן, הרבה דברים. אז הגמרא אומרת, היא מביאה כל מיני מקרים שהצד השווה בא לרבות אותם. למשל, אבנוס הכינו ומסעו שהניחם בראש גגו, והם עפו ברוח מצויה והזיקו, תוך כדי הרוף או אחרי שהם נחו, לא משנה, אז צריך את הצד השווה. למה צריך את הצד השווה? כי אי אפשר ללמוד את זה מאף אחד מאבות הנזיקים. כל אחד מאבות הנזיקים שתביא לי, יש איזושהי פרחה. אתה לא יכול ללמוד ממנו, אתה צריך להשתמש בשניים ביחד וללמוד בצד השווה של השניים ביחד את האב נזק הזה, או שמוציא זבל לרשות הרבים, יש כמה...
אז מה עוזר לי הכלל? את הכלל למדתי עם ארבעת אבות הנזיקים. אז אני לומד כלל עם ארבעות הנזיקים כדי להגיד דברים שהם לא בתוך ארבעות.
לא, כדי... הכלל... שמה, הכלל...
לוגית הרי קוראים.
הכלל בא לעיתויי תולדות שהן תולדות של יותר מאב אחד. שאתה לא יכול ללמוד אותה מאב אחד, אלא מצד שווה של שני אבות לפחות, או שלושה או ארבעה. לולי זה היית עושה רק תולדות של אב אחד. בסדר? למשל, הזכרתי את זה, אני חושב באחד משיעורי המבוא, בשבת אין אף דוגמה של תולדה של שני אבות. מאוד מעניין. אין צד שווה. בלכות שבת אין צד שווה. כל תולדה היא תולדה של אב מסוים. אין תולדה שצריך צד שווה של שני אבות. בניגוד לדוגמאות שמובאות פה בדבר בנזיקים. דוגמה אחת, כי אמרתי, הרוקק ברשות הרבים, לפי הירושלמי, לפי המנשה מאיליה. זו הדוגמה היחידה שזה זורק וזורק. שילוב של זורק וזורק, נחזור לזה עוד רגע. אבל פה, מה שבעצם המשנה אמרה, בנזיקים יש תולדות שהן תולדות של כמה אבות, בניגוד לשבת. וזה מה שבא לחדש השווה של המשנה. לא רק תולדות של אב אחד לא צריך, זה היינו עושים כי זו תולדה לימודית. אבל תולדה של שני אבות לא כל כך פשוט. המשנה באה להגיד, גם תולדה של שני אבות אפשר ללמוד. מה החידוש בזה? החידוש בזה הוא שבתולדה של שני אבות, למה צריך ללמוד את זה משניים? כי אף אחד מהם לחוד לא יכול ללמד את זה. למה לא? כי לכל אחד מהאבות יש איזושהי תכונה, איזושהי חומרה משלו, שהייתה יכולה לפרוך את הלימוד, כשלעצמו. אתה צריך לצרף שני אבות, לפחות שני אבות, במקרה הזה שניים, כדי ללמוד על התולדה. ולכן למעשה, נגיד שאנחנו רוצים ללמוד את אבנוס הכינור ומסעו שניחם בראש הגג, לא משנה כרגע, לומדים את זה מאש ובור. בסדר? מאש ובור. אם זה תוך כדי... אש ובור. אז הגמרא מסבירה למה אי אפשר ללמוד את זה מאש, כי כוח אחר מעורב בו, למה אי אפשר ללמוד את זה מבור, כי תחילת עשייתו לנזר, לא משנה, יש כל מיני סיבות, למה אי אפשר ללמוד את זה לא מאש לחוד ולא מבור לחוד. מאש יש חומרה מיוחדת ובבור יש חומרה מיוחדת, ושתי החומרות המיוחדות האלה לא נמצאות במזיק המסוים הזה של נוסע כינור ומסעות. אז מה? אז אם אני מבין שהתולדות הן תולדות לימודיות, התולדה הזאת לא דומה לאף אחד מהאבות. לכל אחד מהאבות יש הבדל. אתה לא יכול באמת ללמוד את זה. אתה חייב את הצד השווה שיחדש לך, שגם אם אתה לומד את זה משני אבות ביחד, למרות שזה לא דומה לאף אחד משניהם, אם זה דומה לצד השווה של שניהם, זה גם בסדר. זה גם תולדה. ובשביל זה צריך את הסוף של המשנה. בסדר? זה לא באמת הכלל שתואר שם. פשט הגמרא הוא כמו שיטת הראשונים שהזכרתי קודם. פשט הגמרא בדבר. שהצד השווה לא באמת בא ליצור כלל שמחייב. הצד השווה בא לחדש שגם תולדה של שני אבות אפשר ללמוד אותה, אבל עדיין לומדים כל תולדה מאב. לא מהכלל הכללי הזה של ממונך ושמירתן עליך. זה פשט הגמרא בדבר, אם כי יש פה מחלוקת ראשונים גם פה. גם על דבר. נגיע כבר כנראה בפעם הבאה. אז זה מה שבא לחדש הצד השווה. עכשיו זו נקודה מעניינת. כי פה, איך בנוי צד שווה כזה? צד שווה כזה בעצם בנוי, צד שווה בכל השס, ובפרט פה בנוי באופן הבא. יש לי שני מלמדים, A ו-B, ויש לי למד, נגיד שני האבות והתולדה, שהוא C. אוקיי? ואני צריך ללמוד את C מ-A ו-B. איך זה עובד? אם אני מנסה ללמוד את זה מ-A לא הולך, כי ל-A יש חומרה מסוימת, בסדר? X. טוב, אז אני ללמד את זה מ-B. לא, ל-B יש חומרה אחרת שנקראת Y. אם יש לה את אותה חומרה X כמו לחומרה של A, אי אפשר ללמוד. אין צד שווה בצו כזה. כי שני האבות הם שונים באותה צורה מהתולדה. אבל יש לו חומרה אחרת. אז גם מ-B אי אפשר ללמוד לבד. עכשיו אומרת, הגמרא עושה איזה אוקוס פוקוס כזה, אם תיקח את A ו-B ביחד, אז כן אפשר. אין לו שום היגיון. הרי זה שונה גם מ-A וגם מ-B, נכון? אז למה אם אתה מצרף את שניהם ביחד, אז פתאום כן אפשר ללמוד את זה? אז בדרך כלל, אפשר להבין את זה בשתי צורות, אני מקצר קצת, אפשר להבין את זה בשתי צורות. והכל קשור להפשטות ולהכללות, אני אסביר את זה בפעם הבאה בצורה יותר מפורטת. אפשר היה להבין שכל אחד מהאבות מלמד, או נגיד, אפשר היה להבין באופן הפשוט ביותר, כמו שתי הקולות של צד השווה במשנה. זאת אומרת, ששני האבות האלה ביחד בעצם אומרים לך, שאם בשני האבות, גם באש וגם בבור חייבים, אז זה אומר שזה שתחילת עשייתו לנזק, כל שכוח החם הורב בו, זה לא הנקודה. אלה לא נקודות חשובות. זאת אומרת, מה שחשוב זה שממונך ושמירתן עליך. ואם בתולדה זה מתקיים, אז הכל בסדר. למרות שזה לא דומה ספציפית לאף אחד מהאבות. ואז חזרנו חזרה להבנה הזאת של הצד השווה, במשנה. שעות אחרת זה להגיד לו, אני בעצם לומד את זה מבור. רק לבור יש בעיה, בבור תחילת עשייתו לנזק, אולי בגלל זה הוא חייב, אבל נוסע כינור ומסעו, לא. אבל זה אש תוכיח, אש תראה שזה לא חשוב. זה לא, הפרמטר הזה לא מפריע. עובדה שבאש הוא לא קיים, בכל זאת חייבים. בסדר? ואז אני לומד את זה ספציפית מבור, או ספציפית מש. לא שאני לומד מהצד השווה שלהם, שזה בעצם המונחה ושמירתן עליך, אלא אני לומד ספציפית מהאבות. איפה תהיה ההשלכה? ההשלכה תהיה איזה פטורים יהיו לתולדה הזאת. האם, נגיד תולדה שנלמדה מבור ומאש, והתולדה הזאת הזיקה משהו שהוא תמון, אני אחייב את המזיק? אש פטורה על זה, אבל בור חייב בזה, נכון? אם הוא הזיק, לכלים שפטור, שבור פטור עליהם, הוא יהיה חייב על הכלים או לא חייב על הכלים? אם אתה לומד את זה מבור, אין לך בור אלא חידושו, זאת אומרת, ביול הבא מן הדין להיות כנידון, הבור פטור על כלים, אתה לא יכול לחייב על התולדה שמלמדת מבור יותר ממה שמחייבים בבור עצמו. לכאורה היינו מצפים שיהיה פה את שני הפטורים, גם את הפטור על תמון,
את
הקולות של שניהם, גם את הפטור על תמון וגם את הפטור של, כלים, נכון? אפשרות אחרת להגיד לא, בעצם הרי זה ממוני שמירתו עליי, ולכן אני חייב. כדי ללמוד את הקולות זה צריך להיות דומה לאחד מהאבות, אבל זה לא דומה לאף אחד מהאבות. אז אי אפשר, זה הצד הראשונים, עשיית הראשונים השנייה, כן, הריף והרש הזכרתי קודם. אז לכן אי אפשר ללמוד אף אחד מהקולות. יהיה חייב גם על תמון וגם על כלים.
לא פייר.
מה?
זה לא פייר.
כן, פייר. אבל איך ללמוד את הפטור הזה? כי הוא לא דומה לאף אחד מהאבות, ובשביל לפטור הוא צריך להיות דומה לאחד מהאבות. אוקיי? זה אפשרות. עכשיו, מתברר שיש גם אפשרות שלישית. בראש זה עולה אפשרות שלישית, שיהיה לו את הפטור של בור ולא את הפטור של אש. שלוש אפשרויות. אני רק אקרא לכם את לשון הראש ובזה נסיים.
לכאורה יכול להיות ארבע.
מה? כן, אבל זה לא מופיע בראש. בראש מופיע רק שלוש. בראש כשקוראים בדרך כלל מופיעות שתיים. אני טוען שבראש יש שלוש. ויש מן הגדולים שכתבו, יש מן הגדולים של הראש, כן, מפורסם בישיבות, יש מן הגדולים שכתבו, דלא מחייב אלא מה שחייב בשניהם, ופטירי מנזקי כלים וממיטת אדם כמו בור ומטמון כמו באש. יש להם את שני הפטורים, של, גם של בור וגם של אש. וכיוון דעת ובמה הצד יאבין עליהו הקל שבשניהם. ויש שנסתפקו בדבר, מה כבר נסתפקו בדבר? נסתפקו בין מה למה?
העניינים
מהפטור
או לא?
איזה פטור? יש פה שני פטורים.
שניהם?
קורא שניהם, אנחנו בינתיים עוד לא הוזכר אפשרות לפצל. אז אני הסתפקו בדבר הזאת שיטה נוספת בראש, שיטה שנייה. יש צד שיש את שני הפטורים של בור ושל אש, ויש צד שלא יהיה אף פטור, לא של בור ולא של אש. ספק, זאת אומרת, יש שיטה אחת שאומרת יש את שני הפטורים, שיטה אחת מסתפקת או שיש את שני הפטורים או שאין אף פטור. ולי נראה, בכל דין בור יש להם. סדר הבאת הדברים מרמז שהישן הסתפקו בדבר, זה לא ספק בין השיטה הראשונה והשלישית, אחרת הוא לא מביא את זה בסדר הנכון, אני צריך להביא את השיטה הראשונה, אחרי זה את השלישית, להביא אותה בתור שנייה, ואז שהסתפקו, זה או זה. הישן הסתפקו בדבר, זה ברור שהספק הוא לא בשאלה אם נותנים להם את שני סוגי הפטורים, או רק את אחד מהם. לא.
הספק הוא לא
את שניהם או כלום. והוא עצמו אומר לא כך ולא כך, אלא רק את דין בור. ולא את הפטור של אש, אלא רק את הפטור של בור. אז אם ככה אנחנו צריכים להסביר פה...
הוא מסביר למה בור? למה דווקא בור?
כל דין בור להם,
לא? למה דווקא בור ולא אש?
נדבר על זה, לא תכף, פה פעם אבל נדבר על זה. זה מביא אותנו לשאלה של סוגי ההפשטה וסוגי ההכללה השונים שיש כאן, אבל בעצם מה שאנחנו צריכים לענייננו, אני מסיים בזה, שאנחנו בעצם מגיעים לזה שיש לנו שלוש שיטות אפשריות במשהו שנלמד בצד השווה. או שהוא מקבל את הקולות של שניהם, או שהוא מקבל קולות של אף אחד מהם, או שהוא מקבל קולות של אחד ולא של השני. במקרה הזה דווקא של האחד ולא של השני בלבד, אבל זה אפשר עוד לדון על זה.